אתם עם SBS בעברית. שלום, כאן איזימן, ושוב יומן חדשות קצר של אירועי השבוע הזה לפני שנים. כמו בכל שבוע אזכיר כאן כמה מהאירועים שנכנסו ודאי לספרי ההיסטוריה, משום שכאשר התרחשו עשו כותרות משמעותיות, פה ושם אולי שינו אפילו את פני העולם, והם בוודאי זכורים ומוכרים, משום שהשפיעו. בדקות הקרובות אספר על אחדים האירועים האלה, מטבע הדברים אספר פה ושם גם יותר ממה שידעו קוראי העיתונים שלמחרת היום, או המאזינים לחדשות ברדיו והצופים בטלוויזיה, בזמן ההתרחשויות עצמן, או בשעות, אפילו בימים שאחרי. אז נצא לדרך מסע מקוצר לאחור. נפתח בכמה מהאירועים בתולדות הציונות ומדינת ישראל. 1918, השבוע לפני 107 שנים, בעקבות כיבוש הארץ בידי הבריטים, בא לארץ ועד הצירים, שבמשך 3.5 שנים ניהל את ענייני היישוב אל מול השלטון הבריטי החדש. ועד הצירים מילא אז את התפקידים שנועדו לאחר מכן להנהלה הציונית בארץ, ולימים לאגף הארץ ישראלי של ההנהלה הציונית העולמית. 1920 זה לוקח אותנו עכשיו 105 שנים לאחור, בירושלים מאורעות. ערבים תוקפים, רוצחים ושודדים יהודים בעיר. בעיצומם של המאורעות, שלימים נודעו כמאורעות תפריש פי, זאב ז'בוטינסקי ועוד 19 מחברי ההגנה נעצרים לאחר שפעלו להגנת היהודים בירושלים. 1925, השבוע בדיוק לפני 100 שנה, נערך טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית באמפיתיאטרון שנבנה על הר הצופים בירושלים. בטקס נעמו הלורד בלפור, דוקטור חיים ויצמן, הרב קוק, הנציב הבריטי העליון בארץ ישראל, סר הרברט סמואל, וגם המשורר חיים נחמן ביאליק, שעלה לארץ פחות משנה קודם לכן. בשנים הראשונות להקמתה עסקה האוניברסיטה במחקר בלבד. כיתות ההוראה נפתחו רק 3 שנים אחר כך. 1932, השבוע, במגרשי התערוכה שבצפון תל אביב נפתח יריד המזרח הראשון. ביריד הוצגה פאר החרושת בארץ, ולשמחת רבים היה כבר לא מעט מה להציג מהתוצרים של התעשייה העברית הצעירה. סמלו של היריד היה הגמל המעופף. 1948, כיבושו הסופי של הקסטל בדרך לירושלים. לאחר סדרה של קרבות שבהם עבר המקום השולט על הדרך לעיר מיד ליד, השתלטו, כאמור, השבוע לפני 77 שנים לוחמי פלמח הראל על ההר, והתאפשרה התנועה לירושלים הנצורה. 1954, קבורה במדינת ישראל, ארונותיהם של הברון בנימין אדמונד רוטשילד ורעייתו עדה, מובאים לארץ על סיפונה של אוניית חיל הים, ומחיפה מועברים בשיירה לקבורה בזיכרון יעקב. הארונות נטמנו במעמד ממלכתי באחוזת קבר ברמת הנדיב. כל ישראל העביר בעצתו של המסע מפריז ואת סיומו בישראל השבוע בשנת 1954.
סופר כל ישראל משה ברבר, שנלווה לאוניית הקרב הישראלית במסע, מספר בחדרתו המוקלטת על הטקס בבית הקברות בפריז ועל טקס מסירתם הרשמית של הארונות על ידי נציגי קהילת היהודים בצרפת לידי מפקד אוניית המלחמה הישראלית.
למרות העובדה שבפריז עצמה לא ניתן כל פרסום לעניין העברת עצמות הברון בנימין רוטשילד ורעייתו לישראל, ולטקס עצמו בבית הקברות פר לשז הוזמן רק מספר קטן של נציגים רשמיים ונכבדים, נאסף בבית הקברות קהל גדול מיהודי פריז. חלק ניכר מההמון שבא לבית הקברות בא לחזות בחיילי חיל הים הישראלי שהיוו את משמר הכבוד בלוויה.
הבוקר החל מסע ההלוויה מחיפה לזיכרון יעקב. טקס הקבורה שנערך באחוזת הקבר בזיכרון יעקב נפתח בדברי הרב הראשי לישראל, הרב יצחק הלוי הרצוג.
מכירים אנו את יד ההשגחה העליונה שתכננה תוכנית בכוונה להשיב לישראל את ארץ קודשו. מכירים אנו שברון בימום רבי יעקב זכר צדיק לברכה היה מכשיר ביד ההשגחה העליונה כחורש מלך פרס בשעתו.
מנוחת עולמים לברון ורעייתו השבוע בשנת 1954. השבוע ב-1957 מת בירושלים משה ולך מחלוצי הרפואה היהודית בארץ. ב-1902 ייסד את בית החולים שערי צדק, שבמשך שנים נקרא על שמו בית החולים ולך. הוא ניהל את בית החולים 45 שנים. 1959, כלכלה בארץ, הכנסת מקבלת חוק המבטל את חלוקתה של הלירה הישראלית ל-1,000 פרוטות, ומנהיג חלוקה של הלירה ל-100 אגורות. השבוע, באותה שנה 1959, הפרוטה יוצאת משימוש. וגם מתחילות העבודות לבניית משכן הכנסת בגבעת רם בירושלים.
The final plans for Israel's new Knesset have been completed. The new parliament was financed by a legacy left for this purpose by James the Rothschild. Meanwhile, the Knesset meets 3 days a week in the heart of the capital. Autograph hunting is a popular sport among Jerusalem youngsters.
עבודות בניין ראשונות לבניית משכן הכנסת בגבעת רם בירושלים השבוע בשנת 1959. וב-1978, השבוע, בתל אביב, קמה תנועת שלום עכשיו. תנועה ציבורית חוץ פרלמנטרית לתמיכה במדיניות של שלום, הכוללת בין היתר ויתורים טריטוריאליים בתמורה לשלום. 1982, השבוע לפני 43 שנים, מת המלחין ידידיה אדמון גורחוב, שרבים מלחניו היו לשירי עם. על פעילותו החלוצית למען המוזיקה המקורית בארץ ישראל, זכה בפרס ישראל. ועכשיו אל השבוע הזה לפני 86 שנים בארצות הברית. ברחבת אנדרטת לינקולן בוושינגטון הבירה הופיעה זמרת הקונטרה אלטו האפרו-אמריקנית מריאן אנדרסון. וכך אמרו אז, היא עשתה היסטוריה כי שברה את גבול הצבע, או כפי שהיינו אומרים היום, את תקרת הזכוכית, והייתה הזמרת האפרו-אמריקנית הראשונה שהופיעה מול קהל אדיר, 75 אלף איש לפחות, בבירה האמריקנית. בתשעה באפריל 1939, שהיה אז יום א' של פסחה, היא הופיעה שם בקונצרט פתוח שארגנה אלינור רוזוולט, אז הגברת הראשונה. כדי למחות על ההדרה הגזעית הגיעו אלפים, אמרנו יותר מ-75 אלף, מרביתם דווקא לבנים. ההופעה עברה בשידור רדיו ישיר ברחבי ארצות הברית, ויומני קולנוע תיעדו אותה, והותירו עדות לעוד צעד של החברה האמריקנית בשבירת הגבולות הגזעיים. אנדרסון, אז בת 52, הייתה זמרת בעלת שם, ואמרו שאירופה קיבלה אותה טוב יותר מאשר בבית, למרות שבשנת 1928 כבר שברה גבול אחד כאשר זכתה להופיע בקרניגי הול. הנה עדים אחדים מההופעה היא הזכורה בארצות הברית כנקודת מפנה.
Nation's most impressive Easter demonstration. 75,000 mass before Lincoln Memorial to hear Marian Anderson, colored contralto, make her capital debut at the Great Emancipator Shrine. Refusal of the DAR to let her use their hall fanned a countrywide controversy, with this great gathering as the climax. Spectators include Supreme Court Justice Black, New York Senator Robert Wagner, and a host of notables, here to listen to the voice acclaimed by many as the finest in a century.
מריאן אנדרסון הופעה מתוקשרת השבוע לפני 86 שנים במדרגות רחבת אנדרטת לינקולן בוושינגטון, והיא עוד האריכה שנים. היא הלכה לעולמה בשנת 1993 כשהיא בת 96 ועטורת פרסים. וכוכב השבוע של השבוע הזה בשנת 1972 היה כוכב קולנוע ישיש, צ'רלי צ'פלין. השבוע ב-1972 ביקשה האקדמיה האמריקנית לקולנוע להעניק לצ'פלין פרס מיוחד על פועלו. צ'פלין תחילה היסס אם לקבל את הפרס, אבל לבסוף נאות לקבל אותו, והחליט לחזור לארצות הברית אחרי 20 שנות היעדרות משם. במרוצת שנות הקריירה הארוכה שלו זכה להרבה פרסים וכבוד. בשנת 1975 הוא ענק לו תואר אביר סר, אבל הכבוד שזכה לו השבוע בשנת 1972 בהוליווד היה כנראה הגדול במיוחד, כי אמריקה החזירה לו אהבה, אחרי שהכניסה אותו בתקופת המקרטיזם לרשימה של מי שנחשד בקומוניזם או בשמץ של אהדה או תמיכה בו. 20 שנה אחרי שעזב את ארצות הברית, הוא שב לשם וזכה לתהילה שהיה כל כך ראוי לה. אחרי הכל, על אף שנולד בבריטניה, הוא נחשב לשחקן ולבימאי הגדול של תעשיית הקולנוע האמריקנית. אבל אמריקה, כך היה מי שאמר, ירקה לו בפרצוף עד שקיבלה אותו בכל כך הרבה אהבה. אז נשמע את הקטע שבו הוצג לקהל והוסבר למה היה גם אומן טרגדיה וקומדיה בו זמנית. וגם נשמע איך נותר חסר מילים מול הקהל האוהד. טוב, אמרו גם אז, הוא היה אומן הקולנוע שלא דרש הרבה מילים.
Humor heightens our sense of survival and preserves our sanity. These are the words of Charlie Chaplin. So are these, written over 30 years ago. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without those qualities, life will be violent and all will be lost. Humor and humanity, the abiding elements of Chaplin's artistic conscience and his unparalleled talent as actor, writer, director, producer, composer, and to quote W.C. Fields, the greatest ballet dancer that ever lived. Chaplin made more people laugh than anyone in history, yet always, just beneath the hilarity, were the fears and sorrows of every man. So that one book about him is aptly titled, Charlie Chaplin, King of Tragedy. He created an immortal character, the Little Tramp. 1,000 writers have woven allegories around him. Here's how Chaplin described him. A tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure.
And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And, oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
כן, שמענו את מחיאות הכפיים הארוכות והמילים שנאמרו עליו, ההומור ששומר על השפיות. יותר ממכונות, נאמר 30 שנה קודם, אנחנו זקוקים לאנושיות. והוא הביא את זה עם הרבה הומור. כך אמרו על האיש, שהיה במאי, שחקן, תסריטאי, מוזיקאי, הוא גם הלחין את המוזיקה למרבית סרטיו, וגם רקדן הבלט הטוב ביותר. מכאן אל השבוע בשנת 1976, זה השבוע שבו הלך לעולמו הווארד יוז, מחלוצי התעופה בעולם, בכלל ממציא בתחומי האווירונאוטיקה, טייס וגם מפיק סרטים, ובכלל מיליארדר אמריקני. נסיבות מותו לא היו ברורות גם אז, לפני 49 שנים, אבל ברור לימים שמת בשל אי ספיקת כליות, זה היה במהלך טיסה ליוסטון, אבל קשה היה, נשמע מיד את הרופא בבית החולים, לזהות את תקופתו בגלל ציפורניו המגודלות וגם בשל שערו הארוך וזקנו, שככל הנראה לא נגזזו זמן רב. בארצות הברית המתינו לסוכני ה-FBI שיזהו אותו על פי טביעות האצבע שלו. על כל פנים, זה היה סוף קצת מוזר לאיש מוזר. הוא סבל בין היתר מהפרעות אישיות וממצבי רוח סוערים. לא פעם נעלם לתקופות ארוכות והתבודד בביתו. ומספרים שפחד לגעת באנשים ובחפצים מפחד שיגע וידבק מחיידקים. ואם כל זה לא מספיק, אז הוא היה גם די מכור לקוקאין, לווליום ולתרופות אחרות. הטלוויזיה בארצות הברית עקבה כמובן אחרי רגעים האלה שבהם החלו להתגלגל השמועות על מותו.
Here at Methodist Hospital, newsmen were aware of published reports that the body of someone called Howard Hughes was inside the pathology department. But those were just reports. It hadn't been confirmed. And as of 1:15, those reports were still not confirmed.
That is the time that Dr. Joseph Yehemchik appeared in the hallway going into the room in the basement where the body has lain since yesterday afternoon. Newsmen learned everyone is interested in confirming the death of Howard Hughes.
Doctor, did the federal government ask you to positively identify Howard Hughes?
I have no comment on that.
Have you heard from the federal government?
Again, I no comment on that.
What means would you have to positively identify him?
Well, the usual personal identification, fingerprints, x-rays, dental charts.
After this autopsy, will you be definitely certain that it is Howard Hughes in there?
Oh, I should hope so, yes, sir.
אז קשה היה לזהות את גופתו של יוז, הרופא ענה אין תגובה, הייתה המתנה לסימני הזיהוי, ולבסוף ההודעה הרשמית של בית החולים ביוסטון על מותו של הווארד יוז. האיש שחי את חייו, חיי עושר, במוזרות די גדולה. ומכאן לקראת סיום, אל השבוע בשנת 1965, השבוע למשך שבועיים, ערך אולם אלהמברה ביפו, במסגרת מה שנקרא אז בימת 65, את ניל סדקה, כוכב הפופ האמריקני, שהגיע לביקור בארץ. בעיתונות של ארץ כינו אותו כוכב הלהיטים הבינלאומיים, וכאן בארץ שר סדקה, ניסים סדקה בשמו העברי, גם גרסאות עבריות, לשיריו. וסודי שלך וחלומותינו נועדו רק לך ניל סדקה אצלנו בארץ שבועיים של הופעות באולם אלהמברה ביפו השבוע בשנת 1965. ועד כאן המסע המקוצר שלנו אל אירועי השבוע הזה לפני שנים. אני אהיה כאן שוב בעוד שבוע עם יומן חדשות חדש ישן, ובו תזכורת לאירועים ההיסטוריה, כולם מהשבוע הבא, אבל בעבר. כאן איזימן, נשלמה. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.